כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
שישי לגיל השלישי, מגזין קהילתי בהגשת תושבי הרצליה.
בוקר טוב למאזיננו בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, בתוכנית שישי לגיל השלישי. נמצאים כאן איתי חבריי לצוות, לאה שולמן, ברוך הרמון, שרה שלום ואנוכי זמירה בנרי.
שישי לגיל השלישי, מגזין קהילתי בהגשת תושבי הרצליה.
לאה שולמן תראיין את קרן אור רוזנבאום על המיזם שעת סיפור לילדי הרצליה.
בוקר טוב. השנה ימלאו 100 שנים לעירנו הרצליה, ומתוך רצון לקרב את הדור הצעיר לתולדות העיר, נוצר המיזם שעת סיפור בהרצליה לילדי כיתות א' בבתי הספר בעיר. נשוחח עכשיו עם קרן אור רוזנבאום, מי שעומדת בראש מיזם האוטוגרפרס, במסגרתו מבוצע הפרויקט. שלום קרן אור.
שלום, נעים מאוד.
אז אני אשאל אותך, מהו המיזם שעת סיפור לילדי כיתות א' בהרצליה?
המיזם הוא דרך נוספת לחבר את הדור הצעיר למורשת העיר, דרך סיפור ילדים. סיפור ילדים שנכתב על בסיס זיכרונות הוותיקים, ההרצליאנים שגדלו בעיר, שמכירים מה היה פה פעם. ודרך הספר הזה הם יכולים באמת לקרב אותם לילדות ולעבר של העיר.
הבנתי. אז איך נוצר בעצם ספר הילדים המקורי שכתבת? רק ברצוני לציין שהספר בהיר וידידותי, והיורים של נועה רוזנקוף מאירים וממחישים את המסופר. אז איך זה נוצר בעצם?
תודה רבה. הפרויקט כולו הוא בעצם תוכנית קהילתית שנעשתה בשיתוף מלא של הציבור. הוצאנו כל קורא לוותיקים וותיקות לשתף בזיכרונות שלהם. עשינו תחקיר בעיר, שיחות עם ותיקים מהעיר שנרשמו שבאמת רצו לשתף בזיכרונות שלהם. ועל בסיס החומרים האלה באמת ליקטנו ובנינו את הקונספט של הספר.
והייתה הענות לפניות, שמחו לשתף ולחלוק את חוויות העבר. ואיך בגלל הגעתם לוותיקים האלה? נענו לכל הקורא?
כן, קודם כל, הרצליה זאת עיר שיש לה מורשת מדהימה, ויש בה אנשים שמאוד מאוד מאוד מכבדים את המורשת, ואוהבים לשתף.
טוב לשמוע.
כן, וזו עיר באמת עם ותיקים וותיקות מדהימים, והייתה יענות נהדרת, גם בשיחות שעשינו, גם בכל קורה, גם באמת אנשים שרצו לשתף עוד, והביאו חומרים ותמונות, ואין מה להגיד, זה באמת פרי של עבודה קהילתית משותפת, וככה באמת נולד הספר, גם הקונספט שלו, הספר נקרא גן העדן של הרצליה,
נכון.
נולד מתוך זיכרון של אנשים ששיתפו אותנו על שפעם, לפני שהיו כבישים וקניונים, ובאמת העיר המודרנית שאנחנו מכירים היום,
כן.
היו הרבה טבע מאוד טבעי, והיה הבריכה שנוצרה ממאגר מים, ממגדל המים, שבאמת יצר את הגן העדן, הבריכה הקרירה הזאת. ומשם באמת נולד הרעיון של הסיפור, של להראות דברים שכבר אינם קיימים, אבל היו פעם. וללכת בין המוקדים השונים ולספר פה היה פעם. הבריכה הקסומה, פה פעם היה השוק של הרצליה, פה היה פעם פארק הבאסה, שהיום זה פארק הרצליה. ובאמת הכל דרך השיתוף עם הקהילה נולד הקונספט של ללכת בשבילי זיכרונות העבר בעיר, לראות מה היה כאן פעם ומה קיים היום.
אז זאת התמה שמובילה את הספר, כי בוודאי היו הרבה סיפורים והיה קשה לבחור
נכון,
מה
נכון.
להיכנס. אז, נכון. אז איך בחרת לפי מה שהסברת כרגע?
נכון, אז באמת לפי זה בחרנו, וגם השתדלנו שהספר בעצם יהיה מצע לאנשים שיקראו אותו, שהם יוכלו גם להרחיב על הזיכרונות שלהם, האישיים שלהם. אז הוא מתייחס לכל מיני דברים בתקופות האלה, שנות ה-40, שנות ה-50, שבאמת כל אחד יכול אחר כך להרחיב, נגיד הבית ספר, איך למדו פעם, או... או גני הילדים.
איך קנו פעם וכולי. אוקיי, כן, תכף.
אז לפי זה, זה גם היה ספציפי נורא להרצליה, ברמת הציורים והשמות המקומות, אבל גם מספיק מאפשר לאנשים שקוראים אותו גם להרחיב, ושזה יהיה בעצם כלי להעמקה.
עכשיו יש לי שאלה אלייך, איך את הגעת לעסוק וליזום שימור של העבר, והעברתו לדורות הבאים בצורה אומנותית?
אני התעסקתי בתיעוד רוב שנותיי, והגעתי לזה באמת תחילה דרך כובע של עיתונות, שעסקתי בזה כבר ככתבת נוער וכצלמת בממות שונות, ואחר כך תיעוד שבאמת...
התחלת מוקדם. כן.
התחלתי מוקדם ואני מאוד מאוד התחברתי לזה, אני חושבת שזה נותן לנו הרבה פרספקטיבה והרבה משמעות וחיבור גם למקום וגם לקהילה, וכך באמת הפרויקט הלך והתפתח במתכונת הנוכחית שלו, כמו שהוא מוכר כאוטוגרפר, באמת הגיע בזכות תוכנית מנהיגות שעברתי של מפעל הפיס, שכל המטרה שלה היה באמת לפתח תוכניות קהילתיות בשיתוף הרשויות.
אז איזה ברוח זו, איזה עוד פרויקטים בוצעו בעיר בקצרה?
אז בקצרה, באמת הרצליה, כמו שאמרתי, עיר שאוהבת ויש לו מורשת מדהימה, ופועל במיזם הדגל שלנו להשאיר חותם, שבו אנחנו מצעדים סיפורי ותיקים בצילומים ובטקסטים. חלקכם אולי ראיתם את התערוכות שגם הוצגו בשדרה ברחוב.
נכון, היה מאוד מרשים.
ואנחנו מקווים גם לחזור עם הפרויקט הזה, כי מה לעשות, יש אוצר בלתי נדלה של אנשים מעניינים בעיר, וזכות שלנו באמת לשתף בסיפורם עם הדור הצעיר.
יופי. עכשיו שהספר מוכן, איך מתבצעת הקראת הספר לילדים? איכן זה קורה?
גם פה זה תוצר של שיתוף פעולה עם הקהילה, יחד עם הגשמה, שזה התוכנית שאחראית על הגיל השלישי בעיר, עם עיריית הרצליה ומחלקת החינוך. כל תלמידי כיתות א' יקבלו את הספרים בשיתוף פעולה עם מתנדבים ומתנדבות, שיקראו את הספר וידברו על הספר ועל המורשת, ובעצם ייצרו את הקשר האישי עם התלמידים. ממש בימים אלה כמעט כל בית ספר כבר קיבל או יקבל בקרוב ביקור. אני... עם ארגז הספרים.
מעולה, והמקריאות והמקריאים עברו הכשרה בנושא, הוסבר כן. להם. הייתה היענות לקריאת ההתנדבות לפרויקט ההקראה?
קודם כל הייתה היענות מדהימה, באמת, של ותיקים וותיקות מהרצליה. חלקם נולדו בעיר, חלקם עברו אליה, אבל כולם אוהבים אותה מאוד. הייתה הכשרה שבה הסברנו גם על התחקיר ומה עומד מאחורי הספר ואיך קוראים אותו, ובאמת נוצר איזשהו קבוצה נורא כיפית של כל אחד גם מביא רעיונות משלו על איך הוא הולך לבצע את ההקראה, ואחד המקרים באמת הביא הסימונים של פעם.
כן, כל מיני דברים שהילדים לא יודעים מה זה, כן.
נכון, אחד המתנדבים הכין מצגת עם תמונות שלו מהרצליה, וזה מדהים באמת, וזה בדיוק הייתה השאיפה והחזון, שכל אחד ייקח את זה למקום האישי שלו.
כלומר, יש התחברות מלאה לעניין.
נכון.
ויש כבר תגובות מהשטח בוודאי, מה את שומעת, איך ילדים מגיבים?
מאוד מרגש. קודם כל, תגובות נהדרות, ברמה שהמורות מבקשות שיגיעו לעוד כיתות, כיתות בית.
אוקיי, רוצים להרחיב את זה, מעולה, זה מחמם את הלב לשמוע.
מאוד, מאוד, מאוד.
וגם המתנדבות והמתנדבים שכבר הקריאו, איך את מתרשמת מהחוויה שלהם?
אז התגובות שאני קיבלתי הן תגובות נורא מחזקות. קודם כל זה כיף בשבילהם להגיע לדור הצעיר, להקריא בפניהם. רבים מהם גם סבא וסבתא לילדים או בבית ספר הזה או באמת בעיר. חלקם אפילו חזרו לבית ספר שבו הם למדו בעצמם, אז זה ממש סגירת מעגל. ותגובות נורא מחממות את הלב. זה באמת פרויקט שהוא בא עם כוונות כל כך טובות ולשמח ולחבר.
נכון.
וזה כיף לראות את זה קורה.
תשמעי, טוב לשמוע, ואני מקווה שיהיו עוד מיזמים כאלה, ואני אגיד לך תודה רבה.
תודה רבה, ואמן, אנחנו נשמח מאוד, ואני חייבת להגיד תודה ענקית, מגיעה פה לעיריית הרצליה, ולמחלקת הגשמה, ולאילנה,
ולתמר, אילנה אנגל, באמת, כן.
אילנה
כן.
אנגל, שבאמת דוחפת ומביאה את הפרויקטים האלה, ורותמת את האנשים, ובזכות זה אנחנו ממשיכים לפעול בעיר המקסימה הזאת. אז
יופי,
תודה רבה.
תודה. אז תודה לקרן אור, הספר חמוד וידידותי, ויש תקווה שיחבר את הילדות והילדים שישמעו את הסיפור למורשת ולמקום בו הם גדלים. הכרת תולדות העיר בראי בן דורי נראית לי חשובה ראויה, ואולי זה יהיה פתח לעוד פעילויות בנושא.
כעת נשמיע את השיר אבא סיפור, מיקי גבריאלוב.
ים כחול ושמיים, שתי סירות של נייר, הדייג יורד למים ורוכב על גב של דגל האוצר. כפר ירוק בין ארבעים פרדסים ושדות, העיקר חוזר לבית, מנשק אישה יפה וילדות. אבא סיפור, אני לא יכול לישון, ירח מסתכל לי בחלון, עוד מעט אני אהיה גדול יותר מדי, אז אבא עוד סיפור אחד ודי. שלגיה סינדרלה, הדובים ישנים, ואולי זה רק נדמה לה, מי יושב על הכיסא שלי אני. אבא סיפור, אני לא יכול לישון, ירח מסתכל לי בחלום, עוד מעט אני אהיה גדול יותר מדי, אז אבא עוד סיפור אחד ודי. יום אחד בן המלך התחפש לנסיכה, התחתן עם הצפרדע, והכל נשאר בתוך המשפחה. טוב טוב שנשאר,
כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
ברוך רמון יקריא קטע על משמעות חג פורים והקשר שלו לאקטואליה, הומור, התחפושות ונתינה.
בוקר טוב מאזינים יקרים, היום אנחנו נדבר על חג הפורים, שהוא חג מיוחד במינו. חג פורים הוא חג יהודי עתיק וקיים כבר יותר מ-2500 שנה. החג מציין את הצלתם של היהודים מידי המן הרשע, כפי שמסופר במגילת אסתר. חג זה מציע הזדמנות להתבוננות עמוקה בחברה, בפוליטיקה ובעצמנו, דרך התחפשות, שמחה ונתינה, אנחנו יכולים לחגוג את החיים, לחזק את הקשרים החברתיים ולשאוף לעולם טוב יותר. נתחיל בהומור לפורים. חג פורים ידוע בהומור הפרוע והחסר גבולות שלו. התחפושות, השירים, המנהגים ואפילו קריאת המגילה משופעים באלמנטים הומוריסטיים. חשיבות ההומור בחג בא לידי ביטוי בשחרור, כלומר, מאפשר לנו לברוח מהמציאות היומיומית, לשחרר עקבות ומתחים ולצחוק על דברים שאסור לנו לצחוק עליהם בדרך כלל. ביקורת חברתית, מקף הומור, ככלי ביקורתי נגד פוליטיקאים, מוסדות חברתיות וכולי. חיבור חברתי, הצחוק מאחד אנשים ומקרב ביניהם, תורם לאווירה של שמחה וחגיגיות. דוגמאות, תחפושות. תחפושות סאטיריות הן דרך נפוצה להשתמש בהומור בחג פורים. שירים. שירי פורים רבים משופעים בהומור. לפעמים גם הומור שחור. מנהגים. מנהגים כמו משלוח מנות ומתנות לאביונים יכולים להפוך למקור להומור. קריאת המגילה. קריאת המגילה משופעת בהומור הן דרך דמויותיה והן דרך האירועים המתרחשים בה. בתחפושות, חג הפורים ידוע במסורת התחפושותית שלו, הייחודית, נהוג להתחפש לדמויות מכל הזמנים, תרבויות ומקצועות, אך מהי משמעותן של התחפושות בפורים? ההתחפשות כמסווה, בעבר התחפושות שימשו כמסווה מפני רוחות רעות ומאיימות. זה בהיבט ההיסטורי. ההתחפשות כיצירתיות, התחפושות בפורים הן דרך ביטוי ליצירתיות ולדמיון. ההתחפשות כביטוי זהות, דרך ההתחפשות אנשים יכולים לבטא את זהותם האישית, רצונותיהם וחלומותיהם. ההתחפשות כחיבור חברתי, תורמת לחיבור חברתי, יצירת קהילה וחגיגה משותפת. יש דמיון לחג מול אירועים בעולם כמו ליל כל הקדושים במקסיקו, הקרנבל בריו, הקרנבל בוונציה, ועוד ועוד ועוד. כשבכל התרבויות התחפושות קשורות ליצירתיות, ביטוי זהות וחיבור חברתי. נציין במיוחד את פורים בימי הקורונה. חג פורים בשנת 2020 היווה אתגר משמעותי, כאשר התפשטות המגפה חייבה הגבלות על התקהלות וחגיגות. אנשים מצאו דרך יצירתית לחגוג את החג, תוך הקפדה על הנחיית הבריאות, כמו חגיגות מקוונות, תחפושות משפחתיות וחלוקת משלוחי מתנות. ולבסוף, משמעות החג במתנות לאביונים. נתינה ועזרה לזולת הם ערכי יסוד בחג פורים. הן תורמות לצמצום פערים חברתיים ולחיזוק העריבות הדדית. בימינו, אנו רואים את חשיבותן של תכונות אלו במאבק, בעוני ובחוסר שוויון. לסיכום, לאחר התבוננות עמוקה בחברה, בפוליטיקה ובעצמנו, דרך ההתחפשות, שמחה ונתינה, אנו יכולים לחגוג את החיים, לחזק את הקשרים החברתיים ולשאוף לעולם טוב יותר. ונזכור את המשפט שאמר בזמנו יצחק רבין זיכרונו לברכה, חג פורים הוא חג של אחדות, חג של ערבות הדדית, חג של אהבת ישראל.
נשמיע את השיר, אני פורים, שמח ובדח.
La 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 la
התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
שרה שלום תראיין את יעל ניצן על יזמות הפרויקט שטיח התקווה הטובה.
בוקר טוב ליעל ניצן, שיוצרת אומנות ומוזיאון נשים בישראל, נשים פורצות דרך ופעילה חברתית מחיפה. בוקר טוב יעל.
בוקר טוב.
יעל, לאחרונה יזמת את הריגת שטיח התקווה הטובה. מה הוא? ספרי לנו עליו בבקשה.
אז בבקשה, קודם כל זה לא רק הריגה, זה סריגה וזה רקמה, ויש קולאז'ים ויש גם ציורים, שלל טכניקות שאנחנו עשינו ריבועים של 50 על 50.
כן.
וזה היה רעיון שלי בתחילת חודש ינואר, בתקווה, קודם כל אנחנו קוראות לזה גם סורגים, סורגות, זה הכל נשים, סורגות, חיים משותפים, ומתוך כוונה לקרב גם קהילות שבדויות וערביות, ובאמת הן משתתפות בשטיח, וגם למען החזרת החטופים. ליצור מיצב אומנות חיצוני, ציבורי, שיסב את תשומת לב לנושא של החטופים. את יודעת שעשו קלניות, ויש כל מיני יזמויות נורא נורא יפות ומרגשות. ולשמחתי הרבה זה מאוד הצליח. אנחנו בסך הכל 1,500 נשים מכל הארץ, ויש נשים שעשו ריבוע אחד, ויש קהילות שהתרקדו ועשו 40, ויש גם בבית שען למשל הקהילה שמה של הסורגות התארגנו מחמישה מועדונים ורקמו יותר מ-100 ריבועים.
זאת אומרת, כל אחת לקחה על עצמה לרוג או לסרוג או לרקום,
כן, או לסרוג,
לפחות
הרבה מאוד סריגה, כן.
אבל היו גם שיתופי פעולה בתוך ריבועים שונים, או שזה היה מאוד אישי?
זה די אישי, כן.
כן.
זה די אישי. בשבוע האחרון, בני נוער מחיפה יצרו גם כן את אחד, באמת, אתם רדיו, אז אי אפשר להראות את זה, אבל באמת איזה קולאז' מדהים. של ציורים שהם יצרו בהדבקות של בדים, בהדבקות של לבד.
וזה גם נוסף, גם נוסף.
בוודאי, בוודאי, כל דבר. כל דבר, יש גם גברים, לא, את יודעת, זה הכל עניין של רצון טוב ותקווה. כולם, כל מי שיכול היה נתן, וכשאנחנו חיברנו את הכל ביחד, בהתחלה פרסנו את זה בכיכר החטופים בתל אביב.
כן.
עכשיו זה תלוי, חלק תלוי בחצר כנרת, בצפון, וכנראה זה יעבור גם לחיפה. אנחנו מזיזים את זה ברחבי הארץ.
הבנתי. אמרת לי שאתם בעצם פניתם לכל, לאן פניתם? איך אספתם את האנשים שמוכנות להתנדב?
אנחנו עבדנו על קהלים שלנו, כלומר, אם את הגדרת אותי נכון בהתחלה, בתור מקימת מוזיאון האנשים בישראל, אז יש לנו ארגון ידידים, יש לנו הרבה מאוד קשרים עם קהילות רבות בארץ, כולל בונות אלטרנטיבה, כולל בהתחלה היו נשים עושות שלום, אחר כך הם יצאו המון המון ארגונים של סורגות מראשוני ציון וכל מיני גופים ששמעו מפה לאוזן והצטרפו. ממש הטלפון שלי מהבוקר עד הערב היה שלום, קוראים לי רינה, ארגנתי בנות מקיבוץ או ארגנתי גרות ממושב ואנחנו מביאים לך את הריבועים. והריבועים הגיעו תמיד בתוך שקית, בתוך כל מה שצריך.
שלחו אליכם, כאילו,
כן,
מכל מקום?
כן, ריכזנו את זה בכמה מקומות, כן.
מעניין שאת אומרת,
עבודת, איך אומרים, מנהלה רצינית, כלומר, זה הפקה של דבר כזה, זה לא פשוט, אבל אנחנו הצלחנו, יש לנו 200 מטר מרובע שטיח.
וואו, כבד מאוד בטח.
מאוד כבד ויפה. מאוד גדול, נכון, זה לא מחובר הכל, רק חלק, כן.
אבל אני הבנתי שאתם הגעתם להרצליה, ריכזו בהרצליה חלק מהדברים, ואתם
נכון.
הגעתם עם מכונות תפירה?
נכון, בטח, היו 3 מכונות תפירה לחבר.
כן.
בוודאי. כן, היו תורים שנשים סרגו, חיברו בסריגה, ואנחנו חיברנו במכונות תפירה את הריבועים שהם עשויים מבד.
כן. אני הבנתי, מרב מיבור, שעמדה בראש העניין ביבור, סיפרה לי שהיא נתנה את האחריות לרינה חיים, שלפני זה היא עמדה בהצלחה בראש פרויקט צריגת כובעים וצעיפים.
נכון.
אז היא ידעה, שגם את, גם בזה את מעורבת?
לא, אבל לא. אני גם לא זוכרת את השמות של כולם,
לא.
אבל בהרצליה הייתה התארגנות יוצאת מן הכלל, ממש נהדר, הם באו ועזרו ותרמו, וראש העיר הגיע וברך את כולם, ובכל חדר שהסתכלת ישבו עשרות נשים וסרגו ותפרו וחיברו ביחד.
ומניין החומרים?
כל אחת הביאה מהבית.
זה הכל
50 על 50. כן, זה לא גליל צמר עולה 20 שקל.
כן. עכשיו תגידי, יש תגובות לזה שהצגתם את זה בכיכר אחת?
כן, תסתכלי בגוגל ותראי, יש תגובות, לא מספיק, לא מספיק לצערי. התקשורת הכללית במדינת ישראל, כלומר ערוץ 12 וכולי, וזה לא, פחות התייחסו. אבל את יודעת, המצב כל כך קשה ויש דברים כל כך קשים, אז גם עכשיו אני מוכרחה להגיד לך שאנחנו תלינו את זה בחצר כנרת, שזה מקום מאוד מרכזי בעמק הירדן. גם צומת תנועה, גם יש שם בית קפה מאוד פופולרי, את יודעת, בבית קפה תמיד באים אלפי אלפי אנשים, וכבר העירו לנו שזה פוליטי.
נכון, כן. עכשיו מציגים את, כי עכשיו מציגים את עניין החטופים כעניין פוליטי.
אבל כשאנחנו עשינו את זה, אנחנו אמרנו שאנחנו סורגות חיים משותפים, ושאנחנו רוצות שהחטופים יחזרו. ומה זה שיהיה חטופים לפוליטיקה? אני מסרבת ליפול לתוך הסיפור הזה. אבל כן, זה לא נעים.
תגידי, מה עשיתם שירת גשם?
אנחנו הוצאנו אותו מהרצפה, אספנו אותו, גלגלנו אותו, ועכשיו הוא תלוי חלקו על חצר כנרת. אחרי שתלינו אותו ירד גשם, אבל בסדר, לא קורה לו כלום בגשם.
לא ירדו הצבעים.
אם הוא תלוי, לא קורה כלום.
הבנתי. עכשיו, העבודה הסתיימה בעצם? אם מישהי רוצה להשתתף עדיין?
אז אפשר, אנחנו מקבלים, כן.
המשך לשטיח הקיים או ששטיח אחר?
המשך לשטיח קיים.
להגדיל אותו? וואו.
כן, כן. אנחנו נפצל אותו. מכיוון שהוא כל כך גדול ואי אפשר לתלות אותו מבניין מלמעלה עד למטה, בשביל זה צריכים רישיונות ורגולציה מאוד 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 קשה, אנחנו קצת מפצלים אותו לשלושה חלקים, וכנראה יהיה בחיפה בחוף הים גם.
יפה.
בכל מקרה זה מאוד יפה. אתמול תלינו 70-80 מטר, זה מאוד יפה.
יפה
וזה כל... מעביר את המסר.
אז לאן אפשר להתקשר מי שרוצה להתנדב?
אליי, לתת טלפון שלי, כן.
הטלפון שאליו התקשרתי?
בדיוק, ואפשר גם בוואטסאפ. הכי טוב.
בוואטסאפ אל יעל ניצן.
שם כתוב ARP.
תגידי בבקשה את המספר להתנדבות שלך בבקשה.
0523 470 222. מי שומע את התוכנית צהרה?
שומעים את זה גמלאים וגמלאיות, זה מיועד לאנשי הרצליה, ובשידורים חוזרים זה מגיע גם לכל רחבי הארץ.
נהדר, ממש מרגש. המשפחה שלי מהרצליה.
יפה.
המשפחה שלי בן מייסדי הרצליה, כן.
טוב, תודה. תודה על היוזמה.
תודה לכם, להתראות.
ביי ביי.
ביי ביי.
נשמיע את השיר מרבד הקסמים של שושנה דמרי.
כבר יש יהודים עניים ומרודים, אין שפיש ואין רכבת, לא קלנוע, לא בטעם, ובקצה הכבר יושבת כל משפחת בשלום, וחולמים הם על משיח שאין יופי על חמור, שבא לכפר שליח והביא כזה מזמור, יבוא רק בזמן עבוד הקסמים,
over the mariot yam ha osef bego
הם צריכים לטוס כולם אז הזמינו מרמדיים למשפחת משולם משולם אמרה שמיה השטיח המעובר זה אותו אותו משיח החמור רק התחלל יבור פזם ברבד אקסן האובר בבריות ימים האוסף בגואל את העם ישראל ומביא לחופי מבטחים את העם על מרבד הקסן
כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
כעת השוחח עם יפה מאיר, מטפלת רגשית בשיטת NLP באמצעות התת מודע. גילוי נאות, אני ויפה מכירות מההתנדבות שלנו בקו קשר. יפה, בוקר טוב. מה המשמעות של מטפלת רגשית בשיטת ה-NLP? למה הכוונה? טיפול באמצעות התת מודע.
בוקר טוב. אז כולנו ככה נושאים איתנו כל מיני חוויות ילדות שחווינו, כל מיני דברים שקרו לנו בילדות, ואנחנו מושכים את זה לאורך החיים. ובעצם הטיפול של ה-NLP מגיע כדי לפרק לנו חסמים, כדי ללמד אותנו לנהל חרדות, כדי להעלות את הדימוי העצמי של עצמנו. ואנחנו בעיקר נוטות לדאוג לכל הסביבה, לכל הסובבים, לילדים שיגדלו, משפחה, חברים, ונמצאות לנו ככה בשקט בתחתית סולם העדיפויות. ולמה באמצעות תת המודע? כי כל החוויות האלה נצברות אצלנו בתת המודע. ואנחנו לא ממש מודעים לכך שאין שם. וכשנשים מגיעות לטיפול ומתחילות לבדוק ולברר, למטה למטה, בשאלות הכי קשות והכי עמוקות, עולים וצפים הזיכרונות שלנו. הזיכרונות האלה שבעצם גורמות להתנהלות שלנו היום, מול עצמנו ומול הסביבה שלנו. אני אספר לכם קצת על עצמי. אני תושבת הרצליה. אני אם לתאומים, בני 30. שניהם סיימו את התואר הראשון באוניברסיטת רייכמן. אחד מהם אפילו בהצטיינות. 25 שנה עבדתי כסוכנת נסיעות במשרד מאוד מאוד גדול. הייתי סוכנת של לקוחות פרימיום, מתכננת להם את החופשות. מאוד מאוד אהבתי את העבודה שלי. אני בכלל אוהבת לעבוד עם אנשים ונשים. וכל השנים עניינה אותי הבחירה. הסדר העדיפות שלי, שאני תמיד אחרונה בתחתית הסולם, כמו שאמרתי קודם.
יפה, מה גרם לך לעשות את השינוי?
לאורך שנים, אני, באופן אישי וגם נשים רבות שפגשתי, רצינו מאוד לעשות שינוי בחיים ולהגשים את עצמנו, אבל כל הזמן סיפרנו לעצמנו המון המון תירוצים והמון סיפורים, למה לזה לא הזמן, למה זה לא מתאים עכשיו. ובעצם אני אחרונה, אני קודם אדאג לכל האנשים שסובבים אותי, ואשים את עצמי בסוף. קודם המשפחה, קודם החברים, קודם העבודה. וכמובן שהנושא הזה הביא אותי ואת הנשים שעושות את זה לחיות בתחושת תסכול ואכזבה, שהולכת ומתגברת עם השנים. כשהגיעה תקופת הקורונה ויצאנו לחל"ת, הרגשתי שזאת קריאת השכמה עבורי. והתחלתי לחפש מסגרת לימודית לטיפול רגשי. כאן פגשתי את שיטת ה-NLP. המשמעות שלה היא Neuro-Linguistic Programming, שהתרגום זה תכנות עצבי לשוני. כלומר, בעזרת שפה בלבד נוכל להגיע לחוויה לא נעימה או טראומטית שנמצאת בתת המודע שלנו ולקודד אותה מחדש. המוח שלנו בנוי משני חלקים. החלק המודע, הרציונלי, החושב, החלק שיזהיר אותי מפני סכנה מיידית, לדוגמה אם אני רוצה לחצות את הכביש, תהיה לי אזהרה רגע, תעצרי, תביטי לצדדים, תראי שהכל בטוח. החלק השני והעיקרי של המוח הוא תת המודע, אשר בו נצברות חוויות הילדות שלנו עד גיל 8-9, והחוויות הללו תשפענה על ההתנהגות שלנו כלפי עצמנו וכלפי הסביבה, וזה טריקי, מכיוון שאנחנו לא מודעים לכך שהן שם. החלטתי לעשות את השינוי בעצמי, ולעזור לנשים לממש את עצמן, לחיות בשמחה, באושר, והגשמת המטרות והחלומות שלהם. התהליך הזה דורש אומץ ועוצמה, אבל ברגע שהשינוי מתחיל, זה מדהים איך זה משליך על כל תחומי החיים.
יפה, איפה לומדים את התחום הזה?
יש מספר מכללות בארץ. אני באופן אישי למדתי במכללת יוזמות, ומשם המשכתי ללמוד גם התמחות בטיפול בחרדות ובטראומה. שם נגלה לי עולם שלם, שבאמת יכול לסייע לאנשים ונשים לחיות חיים רגועים יותר.
כמה זמן את עוסקת בנושא, וכמה זמן נמשך התהליך?
אני עוסקת בנושא כ-4 שנים. אני גם בוחנת סטודנטים אשר מסיימים את לימודיהם. יש לי קליניקה נעימה ומחבקת בהרצליה. אני מטפלת בזום גם בארץ וגם בחול. התהליך באופן כללי הוא 10 מפגשים, אבל הוא מאוד מאוד אינדיבידואלי. יש אישה שאחרי 5 מפגשים אני אגיד לה, אוקיי, מבחינתי את יכולה לצאת. ויש נשים שסיימו את התהליך ואמרו, לא, אני רוצה להישאר לתחזוקה. והן באות אליי אחת לשבועיים.
את יכולה לתת דוגמה למקרה שטיפלת וחולל שינוי?
בוודאי. יש מקרה ככה שגרם לי מאוד מאוד להתרגש. הגיעה אליי אישה לקליניקה מקסימה, בת 60, לאחר גירושין, והיא פשוט משותקת מעשייה. היא כל היום בבית, היא לא יוצאת לשום מקום, הילדים חוששים, מה יהיה איתה? והיא לא מבינה מה עוצר בעדה לאסוף את עצמה, להתקדם ולהתפתח. תוך כדי התהליך הגענו לאמונה, שהיא אומרת, אני לא שווה כלום, אני אפס. וכאן התחילו הדמעות. היא אמנם בת 60, אך היא זכרה במדויק את כל המילים הנוקבות שנאמרו לה והשפילו אותה בגיל 6. המילים האלה מלוות אותה לאורך כל חייה, וכך היא גם התנהלה. המילים האיומות שנאמרו להם, את משקרת, לא יצא ממך כלום, כך אמרה לה המורה בבית ספר. כאן הגענו לאירוע וקודדנו אותו מחדש בעיני אישה בוגרת יותר ולא ילדה בת 6. התהליך היה מייגע, אבל שווה כל רגע. את יודעת, יפה, היא אמרה לי, חזרתי לנשום בחופשיות, האוויר כבר לא נתקע לי בגרון. נרשמתי לפילאטיס, אני מצטרפת למעגל נשים. היית מאמינה? הילדים אומרים שמשהו במוח שלי השתנה. אני אמא אחרת, חופשייה יותר ושמחה יותר. ואני, באופן אישי, אין מאושרת ממני לנוכח השינוי שנגרם לה.
וואו, מה אני אגיד לך? מרגש מאוד היה לשמוע את הדוגמה הזו, ובאמת השינוי שזה חולל והביא אותה למצב שהיום היא מאושרת. מה היתרונות של הטיפול בשיטת ה-NLP, ולמי הוא מתאים?
הטיפול מתאים לכל אחת שרוצה לטפל בחרדות, באמונות שהיא מאמינה על עצמה, וחוסמות אותה מלהתקדם. אני נתקלת גם בחרדה חברתית, שגורמת לנשים להימנע ממפגשים חברתיים. זה קשה מאוד, הבדידות היא מאתגרת, בעיקר בימים האלה שאנחנו המון לבד, מול הטלוויזיה, עם הסרטונים האלה, עם הדברים שאנחנו רואים ושומעים, ולכן חשוב חשוב לטפל בזה. המונחות שלי הן מגיל 18, והאחרונה הייתה בת 70. בתקופת המלחמה התנדבתי גם עם המפונים במלון דניאל שהגיעו מסדרות ואשקלון. הגעתי אליהם דרך מחלקת הרווחה בעיריית הרצליה. והשיחות והשחרור הזה והמועקות שהן נתנו להן ביטוי פשוט ריגשו אותי. זה המעט שאני יכולתי לעזור לאנשים שעברו וסבלו כל כך הרבה.
נראה לי שזה היה הרבה, לא מעט, כל הכבוד. מה המסר שלך לסיכום הרעיון? ואיך אפשר ליצור איתך קשר?
המסר שלי זה בואו נמצא מהחיים את הטוב, להרגשה טובה ושמחה שלכן. תחשבו איזה דוגמה אתן נותנות לילדים שלכם, לנכדים שלכם, שאפשר לחלום, להציב מטרה ולהגשים. אנחנו חיים רק פעם אחת, והכל מתחיל בצעד קטן ובטוח. אפשר למצוא אותי באתר האינטרנט שלי, www.yafanlp.co.il, ואני מאחלת לכן בהצלחה.
יפה, תודה רבה על הרעיון הנפלא, המעניין. נחשפנו לנושא מאוד מרתק, יישר כוח.
תודה רבה.
כעת נשמיע את השיר מתחיל בצעד, שרה עדי אברהם.
כשאדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסע צעד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך סיפור ישן, חלום רחוק מכאן. פוסע צעד קטן, נושא את הבלתי יאומן מכל האנשים ובין אלפי דעות. פוסע צעד קטן, נושא עיניו אל הבאות בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצעד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. כשאדם אחד יחיד ומיוחד פוסע צעד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך לו אפשרי למין סיפור מקרי. פוסע צעד קטן עושה את הבלתי אומן, למרות כל הקולות הוא לא ישקוט, עד שיסלול דרכו, עד שיפלו כל החומות, בתעוזה גדולה ואומץ לב ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל בדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצעד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. יש אלף אנשים ולכולם דעות, אלף מתלבטים אם לחיות או להיות סתם בן אדם, קלו בין החומות של הפחדים שלו שלו, של אנשים שלא עזו לנסות. תהיה האיש שלא פחד, שלא חשב יותר מדי מה יאמרו ואם כדאי, הכוונה תהיה לך כיוון, אמונה תיתן לך אמון בדרך. וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצעד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד גובר לאנושות כולה. זה מתחיל מאדם אחד גובר לאנושות כולה.
כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
סיפור מאחורי שיר.
והפעם השיר שני שושנים. בשנת 1943, בקפה קסית שבתל אביב, הסבו אל שולחן אחד המלחין יעקב זעירה ואשתו שרה עם המשורר יעקב אורלנד. זעירה הגיש לשרה זר ובו שני פרחים, שושן לבן ושושן שחור. היא התלהבה מהזר וביקשה משני המוכשרים שאימה שיכתבו שיר לכבודו. אורלנד נענה מיד לבקשתה של שרה, אך מכיוון שלא היה עם אונייר, הוא לקח מעל השולחן את מפית בית הקפה והחל לכתוב עליה. היו היו לפני שנים, שני שושנים, שני שושנים. אחד לבן, שני צחור וכו'. זעירה הביט בכתוב, בו במקום עלתה מנגינה בראשו, והוא הלחין את המילים. וכך נולד שיר יפהפה מכתיבה על מפית של נייר. השיר בוצע לראשונה על ידי אסתר גמליאלית, ולאחריה ביצעה את השיר שושנה דמרי. בשיר המקורי שנכתב על המפית, אורלנד כתב בסיום, עד כי סוף סוף חושב אני, נשבור נשבר גם השני. אבל דמרי שכחה קטע זה, ובמקומו הלתרה וחזרה על שתי השורות הראשונות. היו היו לפני שנים, שני שושנים, שני שושנים. הטעות נשארה עד היום, והיא נשמעת מפי המבצעים הרבים של השיר שבאו אחרי שושנה דמרי, ביניהם אריק איינשטיין, יורם גאון, שלומית אהרון ועוד ועוד. בשנת 1968 חיבר אליהו גמליאל ריקוד לשיר האהוב, ולסיום קוריוס קטן. השיר התפרסם והיה אהוב בכל הארץ, ולהקת הגבעתרון ביצעה בתחילת דרכה שיר היתולי באותו הלחן. אך מילותיו מדברות על ההווי הקיבוצי ועל שני מטטים.
שירתי כנושן אשיר לך זמר על שושן היו היו לפני שנים שני שושנים שני שושנים היו זה כאן נחות היום אחד לבן שני אדום תמחו חוחים את בבוקר צחור גוון פתח עיניים הלבן ואין מפבר עד היום עצם עיניים האדום
הסתיימה תוכנית נוספת של שישי לגיל השלישי. נשוב ונשדר ביום שישי הבא בין השעות 9-10 בתדר 106.2 FM ובאתר האינטרנט של כל האוניברסיטה. תודה לחברי הצוות ולרזי המקליד והעורך שתהיה לכולנו שבת של שקט ותקווה ובשורות טובות על החטופים והחטופות, שנזכה לראותם במהרה ונייחל לשובם בשלום גם של כל החיילים והחיילות. אמן.
זהו התחלה בדף חדש אתה נוגע ביום הזה תישא תפילה תדע שיש מי ששומע אל תוותר מיד ויש לך מרחק ללכת אל תוותר מיד אם לא עכשיו אולי שנה. היום הזה הוא התחלה תחשוב אתה יכול אחרת והתשובה לשאלה בתוך החיים מסתתרת אל תפחד עכשיו כי לא עבדה לך הדרך אל תפחד עכשיו אם לא היום אולי עוד שנה עולם מוזר כולו שלך כשהתקווה בלב בוערת יש פרידות יש כאב והתקווה איתך נשארת אל תפחד תשמור עליה מה יהיה מחר אני שיודע אתה בחרת ביום הזה הניצחון בעצם זה שלא נשברת אל תתייאש עכשיו האמונה אותך שומרת אל תתייאש עכשיו גם אם חלפה עברה עוד שנה
רק אותך אוהב הלילה. דמדומים ומנגינות והמתנה שלי אותן האכזבות. רק אותך רוצה הלילה, אין לי כלום גם לא מילים, ואני חולם חושב
לפעמים